ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרבנים, ישיבה הזאת במקום הזה יש לה אחריות גדולה לשמור את משמרת הקודש, ובאחד הסיפורים אני אשלב אפילו קבוצה מבוגרי המכינה. הישיבה הזאת לפני כ-11 שנה, ירושלים הייתה במצב לא טוב מבחינה ביטחונית. יום יום פיגועים, אוטובוסים מתפוצצים, ואני זכיתי להיות סגן מפקד האוגדה ששחררה את המעטפת של ירושלים, את רמאללה, בית לחם וחברון במבצע חומת מגן. וקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים שאויבינו לא ישכילו ויגרמו לכך שאנחנו כאילו בלית ברירה עושים דברים, כמו בששת הימים. ככה גם המבצע הזה, אחרי שנתיים קשות שנשפך הרבה דם עד שיצאנו למערכה והשלמנו את כיבוש יהודה ושומרון מחדש ושחרור ירושלים מחדש. אז אני בהזדמנות הזאת, לא עשיתי את זה מאז חומת מגן, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להחזיר את השקט לרחובות ירושלים ולהמשיך את המפעל הגדול של ההתיישבות והתרחבות ולימוד התורה בירושלים. הסיפור הראשון שאספר, אני לא נכחתי בו, אבל הוא סיפור שהיה מלחמת ששת הימים. סיפר לי את הסיפור מגד של ימים חזר בתשובה, היה מגד בששת הימים בחטיבה 10, חטיבת הראל. הם כבשו את אזור מבשרת, גבעת הרדאר, והגיעו עד לתל אלפול, לפסגת זאב, עם הטנקים, ומולם מגיעים מעל 10 טנקים ירדנים הרבה יותר משוכללים, והם יורים עליהם פגזים ופוגעים. פוגעים פה מצוין, אבל אף פגז לא חודר את הטנקים הירדנים. הטנקים הירדנים עלו מיריחו במגמה להגיע לירושלים, לגבעת התחמושת. והם יורים וכלום לא קורה לטנקים, הם פוגעים ולא קורה להם כלום. אחד הטנקים הירדנים מצודד את הצריח ויורה פגז ופוגע באחד השרמנים, שזה היה הטנקים של חטיבת הראל. הטנק, הפגז חודר אותו כמו מרגרינה, אף אחד לא נפגע בטנק, אבל המנוע התקלקל. הטנק נשאר עומד בראש הגבעה בעמדת אש, זה עמדה שלא נעים לעמוד בה, אחרי שבמיוחד שקיבלת פגז. ומה שצריך לעשות במצב כזה מפקד הטנק זה להגיד צוות, נטוש את הטנק מהר לפני שמקבלים עוד פגז. וכל אחד מי שפה שריונר יודע שיורים שני פגזים, אם פגעת אתה שם עוד פגז. המתק הזה לא אומר צוות נטוש את הטנק, לוקח את המקלע 0.5 שהיה בצריח ומתחיל לראות עם 0.5 על הטנקים הירדנים. 0.5 זה מדקדק את הטנק, זה לא אמור לעשות שום דבר לטנק. אבל פתאום טנק ירדני אחד נדלק. המגד הזה היה בעל ניסיון קרבי עשיר מאוד, הוא קלט את העניין שמהצרור הזה נדלק הטנק, כי בתוך כל ההמולה והפגזים קשה להבין מה קורה. אבל הוא הבין שהנקודה היא שהירי של המקלעים הוא זה שהצית את הטנק. אמר לכל הגדוד שלו להפסיק לראות פגזים, רק לראות עם המקלעים. והם יורים עם המקלע 0.5, עוד טנק ירדני נדלק ועוד אחד נדלק, 4 טנקים נדלקו וכל השאר ברחו. סיפור הזה שמעתי מהמגד וזה פלא. המתק הזה באמת היה צריך לנטוש את הטנק. המתק הזה היה פשוט חסר אחריות במושגים של היום. אבל הוא החליט שהוא לא מוותר. הוא עשה דבר הכי לא הגיוני בעולם. האמת היא פשוטה, שבתוך השרשראות של ה-0.5 יש כדור שקוראים לו מצית. יש נוטב, יש מצית, יש חש, וכדור המצית הזה כשהוא פוגע במשהו הוא עושה ניצוץ. הירדנים תכננו אחרי שהם כובשים את ירושלים לרדת לתל אביב, לכן הם שמו מיכלים מאחורה על הטנקים שלא היו ממוגנים עם פלדה. ומה שפגע והדליק את הטנקים היה המרחלים האלה שלא היו ממוגנים. ארבע טנקים ככה נדלקו, והטנקים האלה לא היו מגיעים לגבעת התחמושת, אני לא יודע איפה אנחנו היינו יושבים היום. זה היה בסביבות הבוקר, גבעת התחמושת, הקרב נגמר בשבע וחצי, ובסביבות עשר, עשר וחצי הקרב הזה היה. זאת אומרת, אם הטנקים היו באים גבעת התחמושת, לא היה שם מי שיעמוד מולם. הסיפור הזה הוא משהו מהותי בכיבוש ירושלים, שהוא קשור לעבודת האדם ולמה שהקדוש ברוך הוא מסייע. אנחנו נוהגים, הרב וידר, לשיר יא ריבון. יא ריבון זה גם איזשהו חיבור של רבי ישראל נג'רה, שזה ההמנון של חסידי ויז'ניץ. מה הקשר בין רבי ישראל נג'רה לבין, ויותר מזה, שמעתי סיפור מהנהג של האדמור מויז'ניץ, שהרבא אחרי ששת הימים אמר לו, נוסעים לעזה. נסו לעזה, אמר לו, תחפש את בית הכנסת היהודי. מצא, חפש את בית העלמין. הגיע לבית העלמין, אמר לו, חפש עכשיו את הקבר של רבי ישראל נג'רה. חיפש, חיפש שעות, מצא, אמר הרבא, מצאתי. קרא לרבא, הרבא הגיע, רואה את הקבר של רבי ישראל נג'רה, אומר, כאן קבור היה ריבון.
בידין של עזה.
מה?
הוא היה
אב בידין של עזה, אבל כאן קבור היה ריבון. אנחנו מבינים שיש פה איזשהו חיבור בין רבי ישראל נג'רה לבין רב שחי ברומניה, שלא נפגשו מעולם. חיבור נפשי. אז הוא כותב בלמקדשי כתוב, אתר די ביחדון רוחין ונפשין. זה המקום שבו מתחבר הרוח והנפש. זה המקום שאנחנו לידו מאחר כותלנו. ולכן צריך להבין שאם הנפש פועלת בעוצמה כזאת של מלחמה, שהיא דבר הכי לא הגיוני בעולם, לראות על טנקי מקלע, זה דבר לא הגיוני. יותר הגיוני מה שעשה דוד המלך מול גוליאת. אבל העוצמה הזאת, היא בסוף הדליקה את הטנקים האלה והם נמלטו. סיפור שני שקרה לי, הייתי במילואים עם הגדוד שלי, גדוד המילואים, גדוד טנקים, ו... ביום הראשון שקיבלנו אחריות על הגזרה, זה היה באזור רצועת עזה, עשיתי סיור בקו, הגעתי למוצב, היו שם חיילים מישיבת הכותל. באתי למוצב וכעסתי עליהם מאוד. ראיתי שמצד אחד הם הכשירו את כל הכלים של המוצב, אבל מצד שני, בצד מה שקשור לצד שמה שהם צריכים לעשות במילואים, לשמור על המקום שהם נמצאים, הם לא עשו את מה שצריך, לא החליפו בטריות ולא הכירו את הגזרה. לקחתי את פקד המוצב שגם הוא היה בוגר הישיבה ואמרתי לו, מה זה? הוא אומר, תראה, קיבלתי מוצב לא קשר, לוח הזמנים מאוד קצר, אבל החבר'ה צריכים לאכול משהו. בסדר, עזבתי את המוצב, בערב הוא התקשר אליי, סידרנו את הכל, גם כלים קשרים, גם למדנו את הגזרה. ביום הרביעי למילואים עשיתי תרגיל. התרגיל הזה היה כאילו מחבלים באים מעזה ונכנסים לכיוון היישוב עצמונה, כאילו, תרגיל. זה היה הרבה לפני הפיגוע בעצמונה. והתרגיל כלל נגיעה בגדר, הליכה על העקבות, הודעה ליישובים שיש מחבלים בדרך, ולאחר מכן פצצות תאורה באוויר כדי לנסות לזהות את המחבלים. התרגיל נגמר בשתיים בלילה. הלכתי לישון אחרי שסיכמנו את התרגיל. בשבע בבוקר מתקשר אליי מפקד המוצב ואומר לי שיש שני גופות של מחבלים על החוף. כמו שאתם שומעים, אני מגיע, מחבלים, חליפות צלילה צהובות, כל אחד מהם היה עם אקדח ומשתיק קול ועשרה רימוני רסס עם סנפירים, חוליית קומנדו, וזה בזמן שיחות מדריד. הם תכננו להגיע מהים, להגיע למלון בגוש כתיף ולעשות פיגוע גדול. מה הייתה המטרה שלו? לא ניכנס כרגע, אבל להרוג יהודים בגוש כתיף. איך הם נהרגו? אני לא ידעתי שיש מחבלים, המודיעין לא ידע שיש מחבלים, חיל הים לא ראה את המחבלים. אבל הקדוש ברוך הוא סידר שבזמן שאני עשיתי את התרגיל, הסירה שהורידה אותם לים עזבה אותם והם התחילו לשחות לכיוון גוש כתיף. פתאום הם רואים פצצות תאורה באוויר. עכשיו מי שיודע, פצצות תאורה קשה לדעת אם זה עליך או לא עליך. והם חשבו שהם התגלו, הם שהו בים, הגיעו לאפיסת כוחות וטבעו. זה הסיפור. סוס מוכן למלחמה ולהשם התשועה. אנחנו שמעתי את זה גם בתוך הדברים של הרב וידר, הגעתי טיפה באיחור, וגם אנחנו צריכים לעשות את שלנו עד הסוף, מה שקשור התארות הדלטטה עד הסוף, כל אחד בתפקיד שלו, אם הוא קשר, אם הוא תצפיתן, ואם הוא כזה, ולא משנה איזה תפקיד, עד הסוף אין סעיף בכוחות ומשימות שנקרא הקדוש ברוך הוא. הוא לא מופיע בסעיפים של הלחימה, הוא נמצא בכל, אין מקום שהוא לא נמצא, אבל הוא לא מופיע בסעיפים כדי שאנחנו לא נהיה עצלנים, כדי שלא, הוא עומד אחר כותלנו, הוא רוצה משגיח מנחות לראות מה אנחנו עושים. לזה הוא חיכה, לדור שלנו, לדור שלכם, לראות מה אנחנו עושים, מה אנחנו פועלים. ואנחנו פועלים גם בביטחון, וגם החבר'ה שמכשירים כלים במוצב ומבינים שזה ערך עכשיו, אני לא מקבל אחריות על הגזרה עד שיש לי כלים כשרים לאכול, וביחד שני הדברים האלה הם נותנים, אתרדי ביחדון רוחים ונפשים, הם נותנים את היכולת שלנו להיות שייכים למדרגה הזאת של ירושלים, שאנחנו יודעים שיש לנו אחריות עד הסוף, ועם כל זה הקדוש ברוך הוא מסייע בידינו. נסיים. המערץ חיות שואל, יש שני הסברים על המילים כל ישראל חברים, גם בתפילה היום אמרנו חברים כל ישראל ונאמר אמן, וגם בתפילת ראש חודש אנחנו אומרים את זה חברים כל ישראל. אז המערץ חיות על מסכת נידה דף למדלד אומר, שם מסופר על כהן גדול שנטמע כתוצאה מזה שעם הארץ דיבר על ידו וירק, הוריקו פניו של כהן גדול שהוא נטמע ברגל בחג, ואז בסוף הגמרא אומרת זה היה ברגל, כשעם ישראל עולה לרגל שווינו לכל ישראל חברים, כל מי שעולה לרגל הוא נחשב חבר, דהיינו נאמן על התרומות ועל המעשרות, ולא צריך לבדוק אם הוא דתי, חילוני. ככה אומרת הגמרא. אז המערץ חיות שואל על כל ישראל חברים, שזה פסוק בשופטים, מצד אחד כתוב עיר שעושה את כל ישראל חברים, מצד שני כתוב שעיר שעושה את כל ישראל שעושה אותנו ביחד, אז שני הסברים שונים, אחד בירושלמי נדמה לי ואחד בבבלי. אז עיר שעושה אותנו חברים דיינו נאמנים, או עיר שעושה אותנו חברים, חברים טובים. אומר על פי הרמב״ם, עיקר עניין העלייה לרגל היה לאחד את האומה, זה העניין של העלייה לרגל, להיפגש, להיפגש עם הכהנים, ללמוד תורה ולהתאחד ביחד, לכן עולים ביחד לרגל. ואם אחד לא יאכל אצל השני בטעמי כשרות, אז מה השגנו מכל הרגל? כל העניין של האחדות ילך כתוצאה מזה שלא נאכל אחד עם השני. אז המערץ חיות לא אומר פה דבר להלכה, חס וחלילה, אנחנו לא יכולים לפתוח את הדלתות ולאכול היום, אבל אותו רעיון של בזמן שעולים לרגל כל ישראל חברים, גם בזמן קיבוץ הגלויות, ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל, גם המצב הזה, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות של חברות אמיתית, גם עם שונים, מיוחדים, וזה הייחוד של ירושלים, העוצמה הזאת של האחדות, אתרדי ביחדות רוחין ונפשין באמת, כמו שאמרתי, דרך הסיפורים האלה, וכל אחד יש לו את הסיפור הקטן, שהוא יודע שבאמת כל מה שהוא עשה והתאמץ, בסופו של דבר הכל זה סייעתא דשמיא. שנזכה פה בבית המדרש המיוחד הזה ששומר על המקום המיוחד הזה, שתזכו להגדיל תורה ולהדיר, והצלחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.